ראש השנה דף ה', מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, במילים ותנא קמא ורבי שמעון. בימות החול, אדם יוצא למלאכתו, לענייני משא ומתן, מסחר. מגיע שבת קודש, האדם פורש מכל ענייני החול, ומקדיש את עצמו לעבודת השם, לימוד תורה, קיום מצוות ומעשים טובים. מגיע יום טוב, חג הפסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות. קודש להשם, תפילות, לימוד תורה, סעודות, שירות ותשבחות. יום טוב אחד יש, שהיום הראשון הוא יום טוב, ואחר כך יש שישה ימים שהם ימות חול. אדם יוצא למלאכתו, יוצא למסע ומתן, יוצא למסחר, אבל עדיין השישה ימים האלה קשורים ליום טוב. ימות החול גמורים. אדם שעושה בהם מלאכה רואה סימן ברכה. זה לא ימים כאלה שאם אדם עושה בהם מלאכה אינו רואה סימן ברכה. זה ימים, ימי חול לכל דבר ועניין, אבל עדיין יש להם קשר חזק ואיתן על פי התורה, אפילו לא על פי מנהג ולא על פי דבר דרבנן. על פי התורה יש להם עדיין קשר ליום טוב, לששת ימי החול האלה. איזה יום טוב מדובר? יום טוב, יום מתן תורתנו, זמן מתן תורתנו, חג השבועות. יש את היום טוב, אחר כך יש שישה ימים. שנקראים ימי השלמה. לעניין מה הם ימי ההשלמה? הרי בכל יום טוב יש מצווה להביא קורבן שנקרא שלמי חגיגה. צריך להביא אותו ביום טוב. אז אם אדם לא הביא שלמי חגיגה ביום טוב הראשון, יכול להביא בימי חול המועד. בסוכות יכול גם להביא בשמיני עצרת. חג שבועות יש רק יום אחד. אם אדם לא הביא שלמי חגיגה ביום טוב של חג שבועות, יכול להשלים ולהביא את הקורבן של יום טוב בימות החול. ולכן גם נוהגים שישה ימים אחרי חג השבועות, שלא אומרים תחנון בבית הכנסת אחרי התפילה. לא בתפילת שחרית ולא בתפילת מנחה. למה? אלה הם ימי השלמה של חג השבועות. יש כאלה נוהגים בימים האלה ללכת לכותל המערבי, שזה כנגד מצוות עלייה לרגל, בחגים, אדם שלא עלה לרגל ביום טוב יכול לעלות בימי חול המועד. אדם שלא עלה ביום טוב של חג השבועות, שאין בו ימי חול המועד, יכול לעלות בימי ההשלמה. מניין אנחנו לומדים את אותם ימי ההשלמה של חג השבועות? תורה אומרת, שמור את חודש האביב. כך כותבת התורה בסוף פרשת ראה. ספר דברים. ועשית פסח להשם. בסדר גמור, מדברים על חג הפסח. בהמשך, שבעה שבועות תספור לך, ימי ספירת העומר. ואז בהמשך, ועשית חג שבועות. אז כבר דיברנו על חג הפסח ועל חג השבועות. אומרת התורה, חג הסוכות תעשה לך. אז התורה ממשיכה להאריך עד סוף פרשת ראה בענייני חג הסוכות. באמצע שעוסקים בענייני חג הסוכות, אומרת התורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. איזה שלוש פעמים? כל אחד מבין. השלוש פעמים שדיברנו עליהם קודם, חג המצות, חג שבועות וחג סוכות. התורה חוזרת על זה שוב פעם. חג המצות הוא בחג השבועות ובחג הסוכות. מה זה בא לרבות? לפי דעתו של רבי מאיר, לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, ורשי כאן מביא שזה גם לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, דורשים מקש בין חג המצות לבין חג השבועות. בחג המצות, אם אדם לא הביא את הקורבן ביום טוב, קורבן שלמי חגיגה שדיברנו עליו, יכול להשלים בכל ימי חול המועד, כולל שביעי של פסח. יש לו תשלומים כל שבעת הימים. אף חג השבועות יש לו תשלומים כל שבעה. אם אדם לא הביא שלמי חגיגה ביום טוב ראשון של חג השבועות, הוא יכול להשלים ולהביא את השישה ימים שלאחר מכן. כותב בספר ליקוטי יהודה, נכד של כבוד קדושת האדמו"ר בעל השפת אמת מגור, הוא מביא בשם זקנו. עצרת יש לה תשלומים כל שבעה. זאת אומרת שיש שישה ימים אחרי חג השבועות שאפשר להביא קורבן של יום טוב. אף שאינם לא יום טוב ואפילו לא חול המועד. וזה דבר שאין אותו בשום יום טוב, שאפשר להביא את הקורבנות של החג בימות החול, נשתנתה משאר יום טוב. מה זה בא לרמז? כי על ידי התורה, שבחג השבועות זה זמן מתן תורתנו, יכול האדם להתקרב לא רק בשבת, לא רק ביום טוב, לא רק בימי חול המועד, אלא אף בימי החול. לתורה יש כוח לקרב את האדם לקדוש ברוך הוא בכל רגע, בכל זמן, בכל מקום. אדם לומד תורה, באותו רגע הוא מתקרב ומתחבר בחיבור הגדול ביותר לקדוש ברוך הוא. אבל כל זה, הדרשה היא לפי דעתו של רבי מאיר, רבי אליעזר בן יעקב, ורבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. אבל, שואלת הגמרא, ולפי תנא קמא, ולפי רבי שמעון, שלפי דעתם, חג המצות, חג השבועות, לא מיותר. הם דורשים מזה שיש איסור. כשאדם נדר, או שאדם מחויב להביא קורבן, להביא צדקה, אסור לו להשהות, והוא חייב להביא את זה, לא לאחר, ולהביא את זה תוך שלושה רגלים. וזה מה שנדרש מהפסוק שהתורה כותבת שוב פעם בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות, כדי ללמד אותנו מה שכתוב בהמשך, ולא יראה את פני השם ריקם, שיביא איתו את הקורבנות שהוא מחויב להביא, יביא איתו את ההקדשות שהוא הקדיש לבדק הבית, יביא איתו את הצדקות שהוא התחייב, את המעשרות וכולי. אם כן, מניין לומדים שיש תשלומין לחג השבועות? הרי המילים בחג המצות ובחג השבועות לא מיותרים. תשלומין לעצרת מינה להו. התשובה, נפקא להו מאותו מקום שלומד מדתני רבא בר שמואל. מאיפה הוא לומד? דתני רבא בר שמואל. אמרה תורה, מני ימים וקדש חודש. כמו שכתוב, חודש ימים. חודש מורכב מימים. תמנה 29 יום ותקדש ראש חודש את היום ה-30. תמנה 30 יום ותקדש ראש חודש את היום ה-31. ויש יום אחד שהוא ראש חודש. מנה ימים. אומרת התורה, וספרתם לכם שבע שבתות, שבע שבועות תמימות תהיינה. ואז תקדש את חג העצרת. דורש התנא בברייתא של רבא בר שמואל. יש הקבלה בין החודש לבין העצרת, שבשניהם יש ספירה שסופרים ימים. מה ראש חודש? שיש בהם חודש ימים. סופרים ימים ומקדשים ראש חודש, ואז ביום ראש החודש מביאים את קורבנות המוסף של ראש החודש. מה חודש? כמה ימים, כמה זמן אפשר להקריב את קורבנות המוסף של ראש חודש? למנויו. זאת אומרת, מונים, סופרים ימים, ואז יש יום שבו מקדשים את ראש חודש ומביאים בו קורבנות מוסף של ראש חודש. אף חג העצרת, קידוש, מקדשים אותו למנויו. הזמן שאפשר להקריב את הקורבנות של חג העצרת, זה לפי הזמן של מניעת וספירת הזמן עד שמגיעים לחג העצרת. ומכיוון שכדי להגיע לחג העצרת, שבע שבתות תמימות תהיינה, סופרים שבועות שלמים, שבוע ראשון, שבוע שני, שבוע שלישי, שבוע רביעי, שבוע חמישי, שבוע שישי, עד השבוע השביעי, ואז ביום החמישי מגיע חג השבועות. אחרי השבוע השביעי, אז מכיוון שכדי להגיע לחג השבועות ספרנו שבע שבתות תמימות, אז יש לנו שבוע שלם להביא את הקורבנות המיוחדים של חג השבועות, את הקורבנות של שלמי חגיגה. שואלת הגמרא, הרי סופרים ימים גם כדי להגיע לחג השבועות. כי הרי כתוב תספרו 50 יום, וביום ה-50 זה חג השבועות, מפסח עד שבועות סופרים 50 יום. אז אם כן, אם העצרת חד יומה, כי כדי להגיע לשבועות סופרים ימים בודדים גם, לא רק שבועות שלמים. מתרצת הגמרא אמר רבה, אתו עצרת רק יומי מנינן, וכי מספיק לספור ימים כדי להגיע לחג השבועות, ושבועי לא מנינן, ולא צריך לספור גם כן שבועות? בוודאי שצריך לספור גם שבועות, ואמר מר, יש מצווה גם לממני יומי, גם למנות את המניין הימים, ומצווה גם לממני שבועי, גם לספור את מניין השבועות. ביום הראשון אתה סופר היום יום אחד לעומר, היום שני ימים, היום שלושה ימים, סיימת שבוע, אתה לא אומר היום שבעה ימים וזהו. היום שבעה ימים שהם שבוע אחד, מגיעים שבועיים, היום 14 יום שהם שני שבועות. אתה סופר גם ימים וגם שבועות. אם כן, מכיוון שאתה סופר גם שבוע, כדי להגיע ליום חג השבועות, אז חג שבועות הדין נותן שתמנה אותו למנויו. מכיוון שמנית שבועות כדי להגיע לחג השבועות, אז אם כן חג השבועות אפשר להשלים שבוע שלם את הבאת הקורבנות. ועוד, הרי איך קוראים לחג הזה? לא חג הימים, אלא חג שבועות כתיב. דהיינו, שהחג נקבע למניין השבועות. אז לכן, מכיוון שמניין החג נקבע בשבועות שלמים, אז הזמן להקרבת שלמי חגיגה זה שבוע שלם. אפשר ביום טוב ראשון של, אפשר ביום טוב של חג השבועות, אם הוא לא יקריב ביום טוב של חג השבועות, יכול להקריב בששת ימי ההשלמה. בדף ד' הבאנו ברייטה, שמפרטת את הרשימה של הדברים שהאדם חייב להביא, שאסור לו לאחר, והוא חייב להביא אותם תוך שלושה רגלים. על כל פנים, לפי תנא קמא ורבי שמעון, זה שלושה רגלים. בכל אופן, הברייתא הביאה את רשימת הדברים שעוברים עליהם, אם לא מביאים אותם בזמן, באיסור של בל תאחר. אחד מהדברים שהזכירו שם זה קורבן פסח. אולי ננסה ככה להמחיש את זה בצורה פשוטה. קורבן פסח שאדם צריך להביא, אסור לו לאחר מלהביא אותם תוך שלושה רגלים. צריך להביא אותם בתוך שלושה רגלים. זאת אומרת, אני רוצה לשאול במילה אחת פשוטה מאוד. אם לא הבאתי את קורבן פסח בחג הפסח, מתי אני אביא אותו? חג שבועות? קורבן פסח? ופסח בר מקרב ברגלים הוא? איך בכלל מקריבים קורבן פסח בחג עצמו? הרי מקריבים בכלל קורבן פסח, בוא נדבר על זה, מקריבים אותו בערב יום טוב של פסח, בי"ד בניסן. ואם לא הבאתי אותו בי"ד בניסן, הפסדתי את ההזדמנות. זאת אומרת, אי אפשר להשלים את זה בזמן אחר. פסח זימנה קבי עלי. הזמן שלו קבוע. הבאת בזמן, אי אקרבי. הרווחת, אקרבי. לא הבאת בזמן, אפילו דקה אחרי הזמן, אי לא אקרבי, הפסדת. לא אקרבי, לא שייך להשלים את זה. התחלי. אז אמר רב חיסדא, באמת אתה צודק. מכיוון שכבר הביאו פה את רשימת כל הקורבנות, אז הביאו גם פסח וכדינס בה, הוא הביא אותו בחינם. רב ששת אמר, מה פתאום? מהי פסח? הכוונה לשלמי פסח. שלמי פסח, מה הכוונה? ערב פסח, משפחה מתארגנת ביחד, אנחנו מביאים סה, אוכלים אותו ביחד, בחבורה אחת, קורבן פסח. הלכו, הקדישו סה. סה לבית. טוב, מתארגנים לחג הפסח, ואז כשמתכננים ללכת להקריב את הסה בבית המקדש, פתאום הסה נעלם. תאיתי כסה עובד. בקש עבדך, אומר דוד המלך. נאבד הסה. אין זמן לחפש אותו. מהר מקדישים שה אחר לקורבן פסח ורצים לבית המקדש. באו לבית המקדש, הקריבו את הקורבן החדש, השני. חוזרים הביתה, באים להכין, לצלות את הקורבן, להתארגן לקראת ליל הסדר הממשמש הוא בא, והנה השה מגיע, השה הראשון שאותו הקדישו לקורבן פסח. מה עושים איתו? תשמור אותו לשנה הבאה, הוא כבר יהיה מעל שנה, מעל גיל שנה. אתה לא יכול להביא קורבן פסח שהוא מעל גיל שנה. ההלכה היא שהוא קרב כקורבן שלמים. קריבים אותו בשאר ימות השנה לשם שלמים. והקורבן הזה צריך להיזהר לא לאחר את ההקרבה שלו, כדי שלא יעבור על איסור בעל תאחר. שואלת הגמרא, מדברים פה על שלמים, אז יחי, היינו שלמים, כבר הבאנו בברייתא קורבן שלמים שעוברים עליו משוב בעל תאחר. מה צריך לשנות? קורבן פסח, שהכוונה היא לשלמי פסח, שהוא בעצם שלמים. מתרצת הגמרא, צריך גם שלמים רגילים וגם שלמים שבאים מחמת הפסח. תן השלמים הבאים מחמת הפסח ותן השלמים הבאים מחמת עצמם, כי אם היינו שונים רק שלמים סתם, סלקא דעת החמינא, היה עולה בדעתנו לומר, הועיל והשלמים שבאים מחמת הפסח, כעתו, כפסח דמו. מאיפה הגיע השלמי פסח הזה? שהוא היה בהתחלה קורבן פסח, בי"ד בניסן, והוא נאבד, אז הבאנו אחר, והוא נשאר, אז הוא הפך בשביל זה להיות קורבן שלמים, אבל מכיוון שהוא הגיע מהכוח של הקורבן פסח, כפסח דמו, אז זה כמו קורבן פסח, ואז אחרי החג של חג הפסח, אם לא הקריבו אותו, כבר הוא עובר עליהם משום בעל תאחר, ולא כמו שאר הקורבנות שעוברים עליהם בבעל תאחר, לפי דעתו של רבי שמעון, לפי תנא קמא, רק אחרי שלושה רגלים, כמשמע לן, שברגע שהפסח הפך להיות שלמים, הוא כמו כל קורבן שלמים רגילים, אפשר להקריב אותו, כמו כל בעל תאחר, דיינו, לפי דעת הנקמה או רבי שמעון, עד שוברים עליו פסח, שבועות וסוכות, ורק אז עוברים עליו על בעל תאחר. הבאנו רשימה של דברים שאדם צריך להביא אותם, ואם הוא לא מביא אותם, אלא הוא מאחר, הוא עובר על האיסור של בעל תאחר. מנען אמילי, מאיפה המקור לכל הרשימה הארוכה הזאת של הדברים שעוברים עליהם משום בעל תאחר? נתנו רבנן. התורה אומרת, כי תדור נדר להשם אלוקיך, לא תאחר לשלמו. כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך מאימך, והיה בך חטא. הפסוק הזה בא ללמד על כל הרשימה שהזכרנו, שאם אדם חייב להביא, אם הוא מאחר הוא עובר על בעל תאחר. כי תדור נדר, סתם נדר, הכוונה שאדם נדר להביא, נאמר עולה, נאמר שלמים, הוא לא חייב, אלא הוא קיבל על עצמו, הוא יביא עולה, הוא יביא שלמים. אז על זה נאמר, לא תאחר לשלמו. יש מה שנקרא נדבה. נדבה זה שאדם גם ייחד את אותה בהמה שהיא מוקדשת לקורבן. אומר הרי זו עולה או שלמים. באותו רגע שהוא נודר הוא כבר גם מקדיש. לעומת זאת, המקרה הקודם שאדם נדר, הוא אומר הרי עליי, מקבל על עצמו, יום אחד הוא יביא קורבן עולה. הוא עדיין לא ייחד איזה בהמה הוא מקדיש לקורבן עולה. עכשיו כשהתורה אומרת כי תדור נדר, אין לי אלא על נדר שהוא אמר הרי עליי, אז אומרת התורה, לא תאחר לשלמו. אבל אם הוא נדר נדבה בלשון, הרי זו שהוא הקדיש וייחד, איזה בהמה הוא רוצה להקריב קורבן? מניין שגם עליה, עליו, אם הוא לא מביא תוך הזמן שצריך להביא, הוא עובר משום בעל תאחר. אלא, נדר זה הכוונה גם נדבה. איך אני יודע? נאמר כאן רק נדר אמנם, אבל נאמר להלן, לעניין זמן של אכילת הקורבן, כתוב, אם נדר או נדבה. זאת אומרת שנדר ונדבה זה דבר אחד. מה להלן נדבה עמו, עם הנדר, אף כאן שלא כתוב נדבה עמו, הכוונה ביחד עם נדבה עמו גם כן. שגם על נדבה עוברים משום בעל תאחר. אז דיברנו על אותם קורבנות שאדם לא היה חייב להביא, קיבל על עצמו, לא תאחר לשלמו, צריך להביא אותם בזמן. ממשיכה התורה, כי תדור נדר להשם אלוקיך. להשם אלוקיך זה שאדם נודר להביא מתנה שהיחיד שיהנה ממנה, כביכול, יהיה רק על שם אלוקיך. אני נודר נדר, יש נדר שאני מביא קורבן שלמים למשל, נהנים מזה גם הכהנים. כי חלק מהשלמים מקטירים על המזבח, חלק מהבשר נותנים לכהנים. חלק גם נותנים לבעלים, והבעלים מחלקים את זה לאלה שהם רוצים. אדם מקדיש קורבן עולה, מקטירים את כל הבשר על גבי המזבח, אבל את האור של הבהמה, שזה יכול להיות דבר מאוד יקר, נותנים את זה לכהנים. גם לכהנים יש חלק בעולה ובשלמים. איזה סוג נדר אדם נודר רק להשם אלוקיך, שרק הוא בלבד יש לו הנאה בלתי להשם לבדו, זה כשהוא נודר להחזקת בית המקדש. בכל מיני צורות. אלו הדמין, שהוא נדר נדר, דמי עליי, ככה אמר, שכמה שהוא שווה להימחר כעבד, זה הסכום שהוא רוצה לתת לבית המקדש. או שהוא נדר נדר בלשון הערכין, כשהוא אומר ערכי עליי, כך הוא אמר, כן? אדם כזה, כמה זה ערכו? זה סכום קצוב שהתורה קוצבת בסוף ספר ויקרא, לפי הגיל שלו ולפי אם הוא זכר או נקבה. זה מה שהוא צריך לתת, 20 שקלים, 30 שקלים, כל הסכומים שמפורטים שם. ובין אם הוא בחר לתרום את התרומה שלו בלשון, הרי חפץ זה חרם לבית הבית, לבית המקדש, חרמים, ובין אם הוא החליט לתרום בלשון הקדש, חפץ זה יהיה הקדש, ההקדשות. אם הוא לא נותן את זה תוך 3 רגלים, ואני אקח את הדוגמה של 3 רגלים, שזה מה שידוע, אבל כל פנים יש גם דעה שרגל אחד עוברים בבלטה אחר, שזה רבי מאיר, או 2 רגלים עוברים בבלטה אחר, שזה רבי אלעזר בן יעקב. יש 3 רגלים סתם, זה תנא קמא, יש רבי שמעון שאומר 3 רגלים, אבל הראשון צריך להיות פסח, אחרי זה שבועות, אחרי זה סוכות, אבל אם יכול להיות שזה יהיה יותר מ3 רגלים, אם הוא נדר אחרי פסח, או יש הדעתו של רבי אלעזר בן רבי שמעון, שאומר שעוברים בבלטה אחר, רק אחרי שעובר חג הסוכות, זה לא משנה איזה רגלים היה לפני כן. בכל אופן, בל תאחר. על כל אחד מהצורות התחייבות האלה, שהזכרנו שאדם מתחייב להביא לבדק הבית, הוא עובר על בל תאחר אם הוא לא מביא את זה בזמן שהתורה קובעת. זה לומדים מלהשם אלוקיך. המשך הפסוק, כי תדור נדר להשם אלוקיך, לא תאחר לשלם. למה כתוב לשלמו? לשלם אותו. דורשים מזה. הוא, עליו עוברים בבלטה אחר ולא חילופיו. במסקנה הגמרא מבארת, אדם למשל הקדיש קורבן עולה. ולא הביא את זה ברגל הראשון. לא הביא את זה ברגל השני. אם הוא לא הביא את זה ברגל השלישי, הוא עובר על בלטה אחר. בינתיים נהיה בו מום. הלך והחליף. הביא בהמת חולין בלי מום, ואמר שהקדושה של העולה של בהמת הבעלת מום תעבור לבהמה הזאת. ואם כן, בהמה הבעלת מום יוצאת לחולין, נהיית פסולי המוקדשים, והבהמה הזאת נהיית קדושה בקדושת עולה, הבהמה החדשה, חילופיו. אני הייתי חושב שמכיוון שהעולה הזאת, חילופי העולה הקודמת, בא מכוח העולה הקודמת. אז אולי עכשיו, כשהיא כבר נמצאת ברגל השלישי, אם לא הביאו אותה ברגל הזה ויקריבו אותה, כבר עוברים בבלטה אחר. לכן אומרת התורה, לא, הוא ולא חילופיו. ברגע שעשית עולה אחרת במקום העולה בעלת המום, היא מתחילה 3 רגלים מחדש. בלטה אחר לשלמו, ממשיכה התורה ואומרת, כי דרוש ידרשנו. השם אלוקיך מעמך. מה דורשים מכי דרוש ידרשנו? מה, אני חייב להביא? מה אתה דורש ממני? איזה קורבנות אדם חייב להביא? אלו קורבנות חטאות. אדם שעשה חטא שחייבים עליו קורבן חטאת. למשל, שהוא חילל שבת בשוגג. והשמות. אדם שמעל בהקדש, למשל, שהוא צריך להביא אשם מעילות. עוד אשמות שיש. הוא חייב. עולות, הכוונה לעולות ראייה שאדם חייב להביא כשהוא בא להיראות ברגל, הוא חייב להביא עולת ראייה, כמו שמפורש באריכות במסכת חגיגה. וכן שלמים, שזה שלמי חגיגה, שגם זה אדם חייב להביא כשהוא עולה לרגל, שגם זה מפורש במסכת חגיגה בהרחבה, שזה חיוב על האדם. רש"י מביא שזה גם כולל בחור, שנולד לאדם ולד ראשון לאמו מבהמה טהורה, שהוולד הזה קדוש בקדושת בחור, אם הוא זכר כמובן, וחייבים להקריב אותו קורבן, או מעשר בהמה. גם נולדו לו ולדות חדשים במהלך השנה, צריך להכניס אותם לתוך דיר, להוציא אחד אחרי השני, והעשירי הוא נהיה קורבן מעשר בהמה, שחייבים להקריב אותו. חוב מעשר וקורבן פסח, שגם עליו עוברים משום בעלתי אחר. מן הסתם הכוונה כמובן לשלמי פסח, לשלמים הבאים החמת הפסח. לא תאחר לשלמו. זאת אומרת, מדברים פה כדרוש ידרשנו. זאת אומרת, אדם חייב את הקורבנות האלה להביא, עליהם הוא גם כן עובר על בעלתי אחר. אז הנה דרשנו, כי תדור נדר להשם אלוקיך, לא תאחר לשלמו, כדרוש ידרשנו. מה כתוב בהמשך, כדרוש ידרשנו, השם אלוקיך מעמך. בוודאי שזה השם אלוקיך, הרי בתחילת הפסוק כבר כתוב, כי תדור נדר להשם אלוקיך, לא תאחר לשלמו, כדרוש ידרשנו, מעמך. למה צריך לכתוב שוב פעם להשם אלוקיך? למה צריך לכתוב שוב פעם השם אלוקיך? זה בא לרבות כאלה מין דברים שנאמר בהם השם אלוקיך. אילו צדקות, כמו שכתוב, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. ומעשרות, שאדם נותן מעשר מהתבועה, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני. כתוב שם, ואכלת לפני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצריך. המילה הוא בכור, לא גורסים פה, כי כבר בכור מתרבה, מה שאמרנו קודם, מכדרוש ידרשנו. כדרוש ידרשנו השם אלוקיך, מימך. מה זה בא לרבות מימך? זה חלקו של העני, שכתוב עליו את העני עמך. איזה מתנות צריך לתת לעניים? לקט, כשאדם מלקט את השיבולים בשדה, אם נופל לו שיבולת אחת או שניים, צריך להשאיר את זה לעניים, הוא לא מרים את זה בחזרה. וכן שכחה, אחרי שאדם ליקט את כל השיבולים, הוא קשר אותם באלומות, באומרים, ובא לקחת את כל האומרים, ואומר אחד הוא שכח בשדה, זה נקרא שכחה, הוא לא יכול לחזור לקחת את זה, צריך להשאיר את זה לעניים. וכן, כשאדם קוצר את השדה, חייב להשאיר קצת מהתבואה בתור מצוות פאה לעניים. שזה, כשאדם לקח, לא היה עני בשטח, אז הבעל השדה לקח את החלקים האלה של מתנות העניים, ומתכוון להביא את זה לעניים בהמשך. אז צריך להיזהר שלא יעבור עליו הרגלים שעוברים עליהם משום בעל תאחר. מסיימת התורה ואומרת, והיה בך חטא. כן, לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך מעמך, והיה בך חטא. דורשת הגמרא, בך חטא ולא בקורבנך חטא. שהקורבן, גם אם לא הביאו אותו בזמן, ועברו עליו משום בעל תאחר, הוא עדיין כשר. אפשר להקריב אותו גם אחר כך. מבררת הגמרא, אמר מר, בברייתא למדנו שמילות תאחר לשלמו, דורשים דווקא לשלם אותו. למה לא כתוב לא תאחר לשלם? למה כתוב לשלמו? זה בא לדרוש. הוא, על הקורבן עצמו עוברים משום בעל תאחר, ולא על חליפיו. לא על קורבן שבא במקומו. בהתחלה הגמרא דנה, חילופי מי, על איזה סוג קורבן שבא במקום קורבן אחר מדובר פה, שעליו לא עוברים משום בעל תאחר. אי חילופי עולה ושלמים, אם זה הכוונה קורבן שבא במקום עולה, במקום שלמים, ובהתחלה הגמרא מבינה שהכוונה היא, שהוא יקדיש קורבן עולה, או קורבן שלמים, והקורבן נאבד, מה עשה? הלך והפריש קורבן אחר במקום זה. ובסוף מצאו את הקורבן הראשון, אז הקריבו את הקורבן הראשון, ונשאר הקורבן השני שהקריבו במקומו. אז מה תגיד שהקורבן שהקדישו במקומו, כן, נשאר הקורבן שהקדישו במקומו, אז מה תגיד שהקורבן הזה שהקדישו במקומו, לא יעברו עליו משום בעל תאחר? למה לא? מקרב קרווי, הרי מקריבים אותה בעצמה, אז למה שלא יעברו עליו משום בעל תאחר לשלמו? והיא חילופי חטאת, שאדם שהיה מחויב להביא קורבן חטאת, למשל כי הוא חילל שבת בשוגג, אז הוא הקדיש קורבן חטאת, והיא נאבדה. אז הלך והביא קורבן חטאת אחרת, והתכפר בה, ובסוף מצאו את החטאת הראשונה. מה תגיד, שעליה לא עוברים משום בעל תאחר? בוודאי שלא. הרי למיטה אז לה, יש חמש חטאות שהולכות למיטה. אחת מהם זה חטאת שהתכפרו בעליה באחרת, בחטאת אחרת. אז אם היא הולכת למיטה, בוודאי שלא עוברים עליה משום בעל תא אחר. אלא מה תתרץ? מהי חילופיו שהברייתא אומרת שלא עוברים עליה משום בעל תא אחר? חילופי תודה? שאדם הקדיש קורבן תודה בשביל להודות להשם על חסדיו שעשה איתו. ואחר כך הוא החליט, טוב, זה לא מספיק, אני רוצה בהמה אחרת במקומה. אז הוא אמיר את הקדושה של התודה בבהמה אחרת. אומרת התורה, אם אמר ימירנו, הוא ותמורתו יהיה קודש. התודה נשארת תודה. ומה שהוא אמר שהוא רוצה שתהיה במקום התודה, נהיית תמורת תודה. ומקריבים את שניהם, תודה ותמורת תודה. ותגיד שמדובר פה שהתערבבו התודה ותמורתה, דתני רבי חייא, תודה שנתערבה בתמורתה. אדם מקדיש קורבן תודה, ואחרי זה אמר, טוב, אני רוצה שבהמה אחרת תהיה לה קדושת תודה, ואז הוא הביא בהמה אחרת ועשה אותה תמורת תודה, התערבבו שתי הקורבנות יחד. אז כל זמן ששתיהן עומדות, או שניהם עומדים, אפשר להקריב את שניהם. תודה צריך להקריב אותה ביחד עם 40 לחמים. ואז כשמקריבים את התודה, הלחמים קדושים, מניפים את הלחם. תמורת תודה מגיעה בלי לחם. אסור להביא את הלחם, זה נקרא חולין לעזרה, שאסור להביא. כאן כשיש לי תודה ותמורת תודה, והם התערבבו, אני לא יודע מי מבין שתי הבהמות זה התודה ומי מביניהם היא תמורתה, אז אין בעיה, אני מביא את שתיהם ביחד עם פעם אחת 40 לחמים, ואני מביא את הלחמים לשם זאת שהיא תודה, מקריבים את שתי התודות, את התודה ותמורתה, ומקדישים את הלחמים לשם זאת שהיא תודה. אנחנו לא יודעים מי התודה פה, אבל השם כן יודע, ו-40 לחמים האלה הם לשם אותם תודה. אבל אם מתה אחת מהן, אחת מהקורבנות, חברתה אין לה תקנה, אתה לא יכול להקריב את הקורבן השני. איך היא להעביד? כי מצד אחד, תודה חייבים להביא את הלחמים. תמורת תודה אסור להביא את הלחמים. לקרב ולקרב לחם בעדה, תקריב את זאת שספק עם התודה, ספק עם תמורת תודה, ותביא ביחד איתה לחם. דילמה תמורה היא, אולי תמורת תודה, ותמורת תודה לא צריך להביא איתה לחם, ואסור להביא איתה לחם כי זה חולין בעזרה, אז אתה לא יכול. מה תגיד, לקרבה בלא לחם? תקריב אותה בלי לחמים את הזאת שנשארה. דילמה תודה היא, אולי בדיוק נשארה לך פה הזאת שיהיה כן קורבן תודה והיא חייבת להגיע עם לחמים, ואם אתה לא מביא אותה עם לחם, היא לא ראויה להקרבה. מכיוון שלא יכול להביא את התודה הזאת, לכן אני לא עובר עליה משום בעל תא אחר. שואלת הגמרא, והכיוון דלאו בת הקרבה היא יקרא למיותי למה לי. אם אני לא יכול להביא את הבהמה הזאת שהיא קורבן, להקריב אותה, אז לא צריך פסוק שיאמר שאני לא עובר על בעל תא אחר. אלא אמר רב ששת, שזה גם המסקנה. לעולם למיותי חילופי עולה ושלמים. ובאמת מקריבים אותם חילופי עולה ושלמים. ואחר במה הסכינן, מתי יש חידוש שלא עוברים עליהם משום בעל תא אחר, כגון שעברו עליו, על הקורבן המקורי עברו כבר שני רגלים. אדם הקדיש למשל קורבן עולה. לא הקריב אותו ברגל הראשון, לא הקריב אותו ברגל השני. ונהיה בו מום, אומם. אבל הוא הרי צריך להביא קורבן עולה. וחיללו על קורבן אחר, על בהמה אחרת. הוא אמר שהבהמת חולין תהיה במקום הבהמת עולה. עכשיו, הבהמה שנהיה במום, פסולי המוקדשים, יוצאת לחולין. והקורבן עולה שעכשיו הקדישו במקום, מה תגיד? כבר עברו עליו שני רגלים? כי הוא הרי בא מכוח הקורבן הקודם? אז זה החידוש שלו. ואפילו אם עבר עליו עכשיו כבר רגל אחד, שהוא הרגל השלישי מהקורבן המקורי, אבל על הקורבן החדש עבר רק רגל אחד, בכל זאת לא עובר עליו משום בעל תא אחר. למה? כי עכשיו יש פה קורבן חדש. סלקא דתחמינא, אם לא שהתורה הייתה ממעטת, שחילופי הקורבן לא עוברים עליו משום בעל תא אחר, הייתי חושב, אוילו מכוח כמה קעתי, מכיוון שהקורבן הזה בא מכוח הקורבן הראשון. אז אם כן, מצרפים עכשיו את שני הרגלים שעברו על הקורבן שנהיה בו מום, ועכשיו הרגל השלישי יחשב כמו הרגל השלישי גם לקורבן החדש, וכמעט דעברו עליו שלושה רגלים דמי, כמה שמלן שלא, מכיוון שהקורבן הזה עבר עליו רק רגל אחד, עדיין לא חייבים עליו משום בעל תא אחר. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי מאיר, לפי דעתו עוברים על בעל תא אחר כשעובר רק רגל אחד. בכל הקורבנות, אדם מקדיש קורבן, חייב להביא אותו תוך רגל אחד. אם הוא לא הביא אותו ברגל אחד, הוא באת שמה והבאת שמה, הבאתם שמה. אם לא הבאת, עברת על בעל תא אחר לפי דעתו. אז אם כן, מתי שייך לומר שהוא ולא חילופיו, שקורבן שנהיה בו מום והביאו במקומו קורבן אחר, אז לא מצטרפים אליו הרגלים של הקורבן הקודם, הרי מספיק רגל אחד בשביל לעבור על בעל תא אחר בכל קורבן שהוא. לפי דעתו, כיוון שעבר עליו רגל אחד, עובר עליו בעל תא אחר מהיקל ממהר. אמר רבה פשוט מאוד, אחא במאי עסקינן, באיזה מקרה מדובר פה? כגון שהוא מם בתוך הרגל הראשון. באמצע הרגל הראשון, נאמר חג הסוכות, באמצע ימי חול המועד נהיה בו מום. הקדישו אותו לפני חג הסוכות, באמצע ימי חול המועד סוכות נהיה בו מום. ומהר הקדישו במקום זה קורבן אחר. וחיללו בתוך הרגל. ועל אותו קורבן שחיללו עבר הרגל הראשון, עבר עליו הרגל הראשון. אז זה שהסתיים הרגל הראשון על הקורבן, על הקורבן הזה, הייתי חושב שכבר עבר עליו בעל תא אחר, סלקת החמינא, הואיל ומכוח כמה קעתי, כמאן דעבר עלי כולה רגל דמי, כיוון שהוא מגיע מכוח של הקורבן הראשון, אז כאילו עבר עליו כל הרגל, כי הרי הקדשתי את הקורבן עולה לפני סוכות. ובאמצע חג סוכות נהיה בו מום, החלפתי אותו בקורבן אחר, וכבר עבר עכשיו חג הסוכות. אז אם אתה מצרף את כל הזמן של שני הקורבנות, יש לי פה בעצם רגל שלם שעבר עליהם, כל חג הסוכות. הייתי חושב שכבר עובר עליו משום בעל תא אחר, כי הוא מגיע מכוח הקורבן הראשון. כל הקדושה שלו באה מהקורבן הראשון שנהיה בו מום. כמה שמלן הברייתא, הפסוק שאומר, כי דרוש, כשכתוב, לא תא אחר לשלמו, דווקא הוא ולא חילופיו, שהקורבן שהביאו במקום הקודם שנהיה בו מום, הוא מתחיל עכשיו דף חדש. ולכן, מכיוון שהקדישו אותו באמצע הרגל, הרגל הזה לא נחשב לו משום בעל תא אחר. כשיגיע הרגל הבא ולא יביאו אותו באותו רגל, אז יבואו עליו משום בעל תא אחר לפי רבי מאיר. למדנו בברייתא, שסוף הפסוק כתוב שאם בן אדם עובר על בעל תא אחר שלא מביא את הקורבן, נאמר תוך שלושה רגלים, ואז עובר על בעל תא אחר, והיה בחחת. מדייקים מזה, ולא בקורבן חחת, שאת הקורבן הזה עוד אפשר להקריב, רק בן אדם שלא הקריב את הקורבן בזמן, עובר משום בעל תא אחר. שואלת הגמרא, כבר למדנו שהקורבן לא נפסל אם לא מביאים אותו בזמן. לגבי קורבן בכור, אז אם כן, והיה מהכה נפקא, דורשים את זה מזה שכתוב היה בכך חטא, שהקורבן לא נפסל אם לא הביאו אותו בזמן. הרי מדי אחרים נפקא, דורשים את זה מדרשת אחרים, שזה הכוונה לרבי מאיר, כמו שמובא בסוף הוריות. דתניא האחרים אומרים, לגבי קורבן בכור, שהתורה אומרת שצריך להקריב אותו תוך שנה. כמו שהפסוק אומר, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. תוך שנה צריך להקריב את הקורבן בכור. יכול בכור, יהיה בכור שעברה שנתו הראשונה שהיה מצווה להקריב אותו, הוא יחשב כמו שנהיה בו מום, כי לא הקריבו אותו תוך שנה, והוא יהיה כמו פסולי המוקדשים ויפסל. רש"י כאן מבאר, כי הוא עבר ואיחר ולא הביא אותו בזמן. ואם כן יוצא שהוא עבר, אולי אפילו על בעל תא אחר, כי שנה שלמה בדרך כלל גם יש שלושה רגלים, אז הייתי חושב שהוא ייפסל. תלמוד לומר, לעניין מעשרות, ולעניין בכור גם, פסוק מקיש בין מעשר לבין בכור. ואכלת לפני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך, מעשר דגנך, דענו מעשרות, שמביאים מתבואה. תירוש, דגנך, תירושך ויצריך, מעשר מדגן של תבואה, מעשר מתירוש, מענבים, מעשר מיצריך, מזיתים. והתורה מקישה, ובחורות בקרך וצונך. יש הקש בין מעשר לבין בחור. מקיש בחור למעשר. מה מעשר? אם אדם לא הביא מעשר תוך שנה, אינו נפסל משנה לחברתה. למרות שיש איסור בעל תא אחר, שמעשרות צריך להביא תוך שלושה רגלים, גם עליו יש איסור בעל תא אחר, בכל זאת הוא לא נפסל. ומה הראיה? כי הרי כתוב שאדם צריך לבאר את המעשרות בשנה השלישית. שנת המעשר, יש מצווה כזאת, מצוות ביור מעשרות, בשנה השלישית יש חיוב לבאר את המעשרות מן הבית. ואם המעשר שלא הביאו אותו תוך שלושה רגלים נפסל, אז אם כן, מה יש מצווה לבאר ביור מעשרות? מזה שיש מצוות ביור מעשרות אחרי שלוש שנים, זה אומר שגם שעבר שנה שלמה מהמעשר, הוא עדיין לא פסול. אז כמו שמעשר אינו נפסל משנה לחברתה, אף בכור אינו נפסל משנה לחברתה. ואם כן, דורשים מפה לעניין בכור, שאפילו שעברה עליו שנה ולא הקריבו אותו, לא, אפילו שעברו עליו משום בעל תה אחר, עדיין הוא לא נפסל. אז אם כן, יש לנו מקור כבר לזה, שקורבן שעברו עליו משום בעל תה אחר, הוא לא פסול. תרץ את הגמרא, למרות שלעניין בכור כבר למדנו מקור, שהוא לא נפסל, למרות שעברו עליו משום בעל תה אחר, עדיין יצטריך, צריך ללמוד לשאר הקורבנות שגם הם לא נפסלים. כסל קלטה חמינה, אנה מילה בכור. קורבן בכור שהובלד פטר רחם לאמו, הבלד הראשון שנולד לאמו, הוא לא מגיע לרצות על שום דבר. דלאו בר הרצאה הוא לא בא לרצות על מי שהקריב אותו. אלא הוא קדוש מרחם. הוא נולד קדוש כקורבן. הוא לא בא לחפר על מישהו או לרצות על מישהו. ולכן, אפילו אם עברו עליו שלושה רגלים, הוא עדיין קדוש ואפשר עדיין להקריב אותו. אבל שאר הקודשים, דבני הרצאה נינו, הם באים לחפר על מי שמקריב אותם, הם באים לדורון לפני השם. אז אם לרצות את האדם לפני השם, אז אם כן, עליהם הייתי חושב שאם לא הביאו אותם שלושה רגלים הם נפסלים, הם הלא לרצו, כי הם באים, מחמת, הם באים בעבירה, כמה שמלן, והיה בחחת ולא בקורבן חחת. שואלת הגמרא, גם שאר הקורבנות יש לנו מקור כבר, שהם לא נפסלים למרות שעוברים עליהם בבלטי האחר. והקעתי, מהדרשה דבן עזאי נפקה, דורשים את זה מהדרשה שלו, דתניה בן עזאי אומר. התורה אומרת, שכשהכהן מקריב קורבן, שלא יחשוב, אני עכשיו עושה את העבודה של הקורבן, כדי שהקורבן הזה יאכל אחרי הזמן שלו. למשל, יש מצווה לאכול את הבשר של קורבן שלמים תוך יומיים. ביום שהקריבו אותו, בלילה שלאחר מכן, וביום שלמחרת. אבל ביום השלישי כבר אסור לאכול את הבשר של הקורבן השלמים. אומרת התורה, שאדם לא יהיה לו מחשבה, של הכהן לא תהיה מחשבה שהקורבן יאכל ביום השלישי. אבל ואם הוא כן חשב שהקורבן יאכול יאכל ביום השלישי, הקורבן הזה לא ירצה. הקורבן הזה הוא פסול. המקריב אותו, תכף נראה מה דורשים מהמילה אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה. זאת אומרת שהקורבן הזה נפסל, כאילו לא הביאו קורבן, צריך להביא קורבן אחר במקומו. אסור לאכול מהקורבן הזה, מי שאוכל מהקורבן הזה חייב קראת. דורש בן עזאי, אותו? מה תלמוד לומר? אלא, לפי שנאמר לעניין קורבן שאדם נדר להביא, לא תאחר לשלמו. שומע אני, שאם הוא כן איחר לשלמו, אף מאחר נדרו ובל ירצה, כבר אי אפשר להביא קורבן, אם הוא לא, הוא לא הגיע בזמן של בל תאחר, הוא לא הגיע תוך שלושה רגלים. תלמוד לומר, לעניין פיגול, המקריב אותו לא יחשב לו. רק מי שמקריב קורבן פיגול, הקורבן נפסל. אבל רק הוא בלא ירצה, אותו בלא ירצה, ואין מאחר נדרו בלא ירצה. אבל אם הביאו, אם הקדישו קורבן ולא הקריבו אותו תוך שלושה רגלים, הוא לא עובר, הוא לא נפסל, אלא הוא עדיין נשאר כשר. אז אם כן, לא צריך את הפסוק והיה בחחת ולא בקורבן חחת. הקורבן בכל מקרה לא פסול, כבר דורשים את זה מאותו שנאמר לעניין פיגול. אלא, מה דורשים מזה שכתוב והיה בחחת? מה זה בא למעט? בחחת ולא באשתך חחת. בדרך כלל כשאדם גוזל מחברו, אז חלילה וחס הוא נענש שלוקחים ממנו, שאשתו חלילה וחס מסתלקת מן העולם. שנזכה לנו ולנשותנו ולכל משפחתנו לחיים ארוכים. סל קלטה חמינה, הועיל ואמר רבי יוחנן ואית אמר רבי אלעזר, אין אשתו של אדם מתה, אלא אם כן מבקשים ממנו מזון, ממון שהוא גזל, לפי אחד הפירושים שרשי מביא את זה פה, ואין לו לשלם. שנאמר, אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך, כוונה אשתך מתחתיך? אז האם הבעיה יבון, שאדם מתחייב להביא קורבן והוא לא הביא, יבון דבלת אחר, נמי הוא יענש חלילה שתהיה אשתו מתה כמה שמלן שלו, שעל זה שאדם אחר מלהביא את הקורבן הוא לא נענש בעונש הזה, והיה רק בחחת ולא באשתך חת. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, ועד כאן דף ה'.